מתחילים היום פסקה י"ח. זו פסקה קצת ארוכה, מאוד חשובה. יש הרבה מה ללמוד בה ובהקשר של הדברים שמתבררים פה. נתחיל ביחד לקרוא את ההתחלה. שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל, אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל, ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. אומללים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו, שהם מוכרחים להיאחד אצלנו לסייע כל אחד את חברו ולשכללו, שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת כשלא יסויג דרכו, נניח בפיזורם, במרידתם זה על זה, ובהחלקם כל אחד למחנה מיוחד העומדת כצר למחנה השנייה. אפשר לשים לב שהרב מדבר במשפטים שקראנו על שלושה כוחות, בלי שהוא מציין מהם שלושת הכוחות הללו. רק בהמשך הרב כבר מזהה בשם הקודש, האומה והאנושיות. אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם שלנו ושל כל אדם באיזו צורה שהיא מורכבים מהם. אבל המשפטים הראשונים שבהם הרב מתייחס אל המציאות של שלושה כוחות נפרדים, שלושת הכוחות הללו הם עומדים ביסודם של שלוש תנועות, שלושה גושים מפלגתיים שמרכיבים את המערכת הפוליטית, את התנועות החברתיות השונות, שכולם נמצאים בתוך המחנה, בתוך מחנה ישראל. המאבקים הם מאבקים פנימה בתוך המחנה, מאבקים פנימיים בין הכוחות השונים. וכשהרב מתייחס אל המלחמה הזו ואיך אנחנו בתור אנשי אמונה צריכים להתייחס אליה, אבל לא מציין בשם מהם שלושת הכוחות הללו. וזה יכול ללמד אותנו שעוד לפני שאנחנו מתייחסים לכוחות ספציפיים, לפני שאנחנו מבררים מה התוכן של כל תנועה, של כל מפלגה, מה היתרון שבכל אחד ולשם הכל לכוח צריך את חברו, קודם הרב רוצה לבנות לנו יחס כללי. המשפט הראשון, המשפטים הראשונים מתארים קודם כל את התופעה, את העובדה. שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. ולאורך כל מהלך צמיחת חיינו התרבותיים פה בארץ ישראל, החיים הפוליטיים והחיים החברתיים שלנו, אנחנו נמצאים במאבק לא רק עם כוחות שמאיימים עלינו מבחוץ, אלא גם עם פירודים וכוחות מתגוששים ומתנגשים פה בתוך המחנה. וההתגוששות הזאת היא חיובית, היא נצרכת. כל עוד היינו בגלות, גם הכוחות הללו היו חבויים באיזשהו מקום, אבל לא הייתה ניכרת המלחמה ביניהם. אבל המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. למה? כי כל עוד היינו בגלות, הכוחות הללו, הרעיונות הללו, הערך שכל קבוצה בעם, כל מפלגה, שמה לה כערך מרכזי, הם היו רק חלק מאיזה חזון. עסקו ברעיון. זה לא היה נפקמין עלי מעשה. אבל כשבאים פה בארץ ישראל, והחיים המעשיים מתעוררים, ויש כבר צורך ונפקמין עלי מעשה איך לעצב ולסדר את החיים. ויש כבר מקום להכריע האם לפנות לכאן או לכאן. האם להעדיף את הערכים הליברליים, ההומניים, הכלליים, או אדרבה, להעדיף את הערכים הלאומיים, את האינטרסים הלאומיים, האם להעדיף את השיקולים הדתיים, או את התביעות שהחיים צריכים לפריחתם, להרחבתם. כאן זה כבר נפקמינה למעשה, זה לא רק דבר שצריך להיות מוכרע בבית המדרש. כלומר, ביחס לחזון. הרעיונות הללו, כשמרכיבים את החזון, יכולים פחות או יותר להסתדר אחד עם השני. אבל איכן באה באופן חריף לידי ביטוי השונות, הייחוד של כל כוח, התביעה שלו ביחס לחיים, איפה אי אפשר להתפשר? כשהחיים המעשיים מתעוררים. וגם בגלל, אני עכשיו נותן סיבה שנייה, מדוע המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. וגם בגלל, שכשאנחנו מתעוררים להתחייב וצריכים לבנות חיים, אז גם הכוחות הללו מתעוררים וצריכים להופיע בשלימותם. הרב, בפסקה, בהמשך אורות התחייה, בעמוד פייזיין, ביחס לסיגים שמופיעים באמונה וביראה, כותב כך, בפסקה נון א', הסיגים שבהבנת האלוקות, היראה, האמונה, וכל התלוי בהם, כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חיי המעשים בכללותה, אין ההזק שלהם ניכר. אמונה נפולה, מחשבות ילדותיות, תפיסה מגושמת, כשהיא צריכה לעמוד רק כחזון, היא לא מעכבת כל כך את החיים המעשיים מלהתנהל באופן בריא. כי ממילא החיים המעשיים עומדים רק על הנקודה הזאת של הצורך להתקיים. אז השיגים שבהבנת האלוקות, היראה, האמונה, כשכל החיים הבית מדרשים עומדים על יראת העונש, וכשתפיסת האלוקות היא תפיסה מאוד מאוד ילדותית ומגושמת, זה לא מפריע ומעכב כל כך את החיים המעשיים שבגלות. אבל כיוון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת לבוא, וצמיחת קרן ישועה בפועל מוכרחת להיגלות, זה כבר לא רק חזון של ישועה תיאורטי. אז גם דברים מעורפלים אפשר לחיות איתם. אלא זה צריך לתת כוח ועוז כדי להכריע הכרעות מעשיות נכונות. אז מיד השיגים מעכבים, ואי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חיי היצוד גבורתה וציורי סידוריה, כי אם על פי דעות מזוכחות, כאן כבר לא די באמונה נפולה, אמונה כזו של פסיכה על שתי הסיפים. במקום שהאמונה צריכה להבריא את החיים, צריכה לתת כוח ועוז ואומץ וודאות של אמונה כדי לעמוד בקשרי המלחמה, כדי להכריע את האחרות האחרונות, כאן כבר אי אפשר להתקדם עם אמונה נפולה. כאן השיגים מעכבים. אז על דרך זה אפשר גם להבין בפסקה שלנו מדוע הכוחות הללו שהתגוששו ביניהם באופן עדין, באופן מינורי בגלות, מדוע הם קושרים פה קשרי מלחמה ומתנהלים מאבקים חריפים מאוד בתוך המחנה פה דווקא בארץ ישראל, בגלל שמלבד הצורך לנהל את החיים המעשיים על פיהם, אז נדרשים יותר לברר את הכוחות, גם עצת השם כדי שהכוחות הללו עכשיו יופיעו בגדלותם, בשלמותם, שיופיעו באחדותם. לכן המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. אבל אל תחשוב שהם נוגעים רק פה, רק בארץ ישראל. פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל, ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. כאן הרב מלמד אותנו כבר, ודבר זה יהיה לנו לקו מידה בהמשך הפסקה, שהכוחות שהרב מונה אותם פה, הם לא מיוחדים דווקא לנו, אלא הם שייכים אל הכוחות שבונים כל חיים לאומיים. שהרוח האנושי באופן כללי צריך את הכוחות הללו, צריך את הערכים הללו, כדי להוציא אל הפועל את מה שתמון בו. הכוחות הללו מרכיבים את החיים החיצוניים של עם ישראל. הרב בעין היה, כמו במקומות שונים, אנחנו נלמד על זה כמה פסקאות, מחלק בין החיים הפנימיים שמיוחדים לעם ישראל, ואין לכל אומה ולשון יחס וגישה אליהם. לא יכולים לחלל אותם, לא יכולים לגעת בהם, הם מיוחדים רק לנו, לבין החיים החיצוניים של עם ישראל, שהם כמו כל חיים אנושיים, מורכבים מערכים שונים, ששייכים אל הרוח האנושי. אצלנו הם רק כלים, כדי להביע דרכם את הנשמה המיוחדת לנו, אבל בגלל שהחיים החיצוניים הללו דומים למה שיש בכל עם ולשון, יש נקודת מגע. על ידי המרכיבים הללו, על ידי הערכים הללו, אנחנו מסוגלים להשפיע, לתקן, לרומם, גם את האנושות כולה. אז הרב אומר, כל חיים לאומיים, חיים ציבוריים, מפותחים, צריכים לשלוש את הכוחות הללו. כי הכוחות הללו שורשיהם, אומר הרב, בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. כלומר, האדם שבשונה מבעלי החיים, לא אסור כך בצד הנפשי, כלומר, לא רק עסוק להתקיים, אלא להתקיים לשם מה? מה המשמעות? מה נותן לחיים ערך? סביב איזה ערך, סביב איזה אידיאל, נרכז את החיים כדי להעניק להם משמעות? איך נביע, איך נספר שהחיים הללו זה חיים אנושיים? לא חיים שנשארים רק ברובד הקיומי, החייתי. רוח האדם, שזה הצד שמתנסה מעל הרובד של הנפש, של הצד הנפשי, הוא בנוי מורכב ממעגלים שונים. והמעגלים הללו פונים לכמה כיוונים. כיוון אחד, כמו שאנחנו תרב נראה, זה ערכים אנושיים, כלל אנושיים, ערכים הומניים, שעל ידיהם, על ידם, על ידם, הרוח האנושי יצא אל הפועל, כמו ליברליות, ערכים אוניברסליים אחרים, יצירתיות, ויש גם את הצורך של האדם לחיות באופן לאומי, קולקטיבי, מתפתחת תודעה קולקטיבית, ציבורית, לא כזו שנבנית רק מפיסת החיים ש... 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 קיימת בתקופת זמן מסוימת, כזו שעוצרת בקרבה זיכרונות מן העבר, זיכרונות ששייכים לקולקטיב, ללאום. יש גם את הצורך להיות שייך לאיזה קולקטיב, והקודש, הדת, כפי שאנחנו נראה תכף, בדברי הרב. כל אלה שייכים אל התפתחות הרוח האנושית, והקומה שבה הוא מתעלם ומתנסה מעל הנפש, מעל הרובד הקיומי, החומרי. אז שלושת הכוחות הללו, שלושת המפלגות הללו, שלושת הגושים המפלגתיים, שהם גם מרכיבים את המפה הפוליטית והחברתית שלנו היום, הם גם מרכיבים את השיח הציבורי שלנו היום. כן, הגוש, נקרא לו הגוש הימני, הגוש השמאלי והגוש הדתי. כן? יש גם מפלגת הגמלאים. נשיר, כן? אבל באופן כללי יש לנו שלושה גופים. הגוף הדתי, הגוש הדתי מה שנקרא, הגוש השמאלי והגוש הימני, שהם שייכים בדיוק לשלושת הכוחות שהרב מדבר. אז הנטיות הללו שמוצאות חלקים שונים בחברה כי מזדהים איתם, יש אנשים שלפי תכונתם הם מזדהים יותר עם הצד הלאומי, יותר מדבר אליהם, יש אנשים שמזדהים יותר עם הצד ההומני, הכללי, רואים בזה צד יותר מוסרי. יש אנשים שכל זה לא מעניין אותם, מזדהים רק עם הקודש, כמובן עם הדת. אני לא רוצה פה לעסוק בבירורם של הכוחות הללו עדיין, אלא רק בעצם ההתפלגות של החברה התרבותית שלנו, האנושית הללו, לשלושת הכוחות הללו, כמו שכל החברות כולה, שמתגבשות ביניהן, צריכות לשלושת הכוחות הללו, על מניותיהן השונים, כמו על החלקים השונים באוכלוסייה, לפי אחוזים מסוימים, כדי להרכיב מתוכם, לעצב מתוכם את הבניין האחד. זה לא דבר שמיוחד רק לנו, זה דבר ששווה לנו כמו לכל אומה ולשון. אלא שהיחס אל הכוחות הללו צריך להיקבע מתוך ידיעת המטרה. המטרה היא שהכוחות הללו לא יהיו בפירודם. אומללים נהיה אם את שלושת הכוחות הללו נניח בפיזורם. אני קפצתי פה על המקפים. למה? כי מתוך מבט אמוני אנחנו יודעים שהחברה האחת שלנו צריכה את שלושת הכוחות הללו, שישפיעו זה על זה, יבנו זה את זה, יסייעו זה לזה, כדי לבנות את תמונת החברה האחת. באמת הכוחות הללו מוכרחים להיאחד אצלנו. לסייע כל אחד את חברו ולשכללו. איך כל כוח שמזוהה עם ערך אחר, ששם על דגלו פרוגרמה אחרת, שיטה אחרת, יש לו תפיסת עולם אחרת, איך הוא יכול לסייע ולהשפיע על הכוחות האחרים? אומר הרב, שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת, כשלא זה יסויג דרכו. כלומר, כל כוח הוא נכון ואמיתי רק אם הוא תופס את השיעור המדוד לו. אם הוא משתלט על כל החיים, אם הוא כופר בלגיטימיות של כוחות אחרים, לא רק בהם הוא מחבל, אלא בחיים הוא מחבל, וגם בעצמו הוא מחבל. כי באמת הרוח האנושי צריך את שלושת המרחבים הללו, את שלושת הצדדים הללו, וכל כוח כולל מה שכוחות אחרים לא יכולים לכלול. כן, כן, גם הקודש, אבל במובן שהרב מדבר עליו פה, שזה הדת, במידה כזו שהיא משתלטת על כל החיים, אנחנו עוד נראה שהרב פה מחלק בין הקודש הזה לקודש הרב מדבר בסוף בעסקה, או בין הדת לאמונה, אנחנו נתרס פה לדת. במידה שהדת היא משתלטת על כל החיים כולם, ולא מסוגלת לראות חלקים מן החיים, או חלקים מן ההכרעות שבאות לפתחנו, דרך פריז ודרך זגוגית עדשה אחרת, במידה כזו היא מעכבת את החיים אלה הופיע. כל כוח יש לו מידה, יש לו שיעור, שבו הוא צריך לבוא לידי ביטוי. וכי הלאומיות יכולה לדרוס כל ערך אנושי, הומני? לא. אף על פי שהתודעה הלאומית היא חשובה לקיומה של כל חברה ציבורית. ובמידה שהחברה הציבורית היא לא מזדהה עם צדקתה הלאומית, היא מתפוררת. אבל מי שאוחז בלאומיות וזה דורס אצלו כל ערך אחר, וזה יוצר אצלו שנאה למציאות האנושית הכללית, אז הכוח הזה מופיע בצורה קיצונית. וכשהכוח הזה מופיע בצורה קיצונית, הכוונה מעבר לשיעורו, אז הוא מחבל במגמה, ביד הכללי, להשיג את האמת האחת שצריכה את שלושת הכוחות הללו בשיעורם המדוד כדי שהיא תופיע. האמת האמיתית של החיים צריכה את שלושת הכוחות הללו, כשכל אחד בשיעורו ובמידתו המדויקת, כדי שהיא תופיע. האמת האחת היא אמת שכוללת את שלושתם בצורה אחדותית, הרמונית, שלמה, שכל אחד מסייע את חברו, משכלל את חברו. כשכל כוח שולל את הכוחות האחרים ולא מסתייע בהם, לא מתחשב בהם כדי לעצב את גבולותיו שלו, כשכל כוח מתפשט בלא גבול ואומר אני ואפסי עוד, מה זה הביטוי אני ואפסי עוד? אני וחוץ ממני אפס, לא חשוב בכלל. כשאדם לא מסוגל, גם אם אני מזדהה עם ערך מסוים, אין הכוונה עכשיו שכל אחד צריך להזדהה עם כל הערכים, כי אם כל אחד יזדה עם כל הערכים, אז לא יהיו אנשים שיתגלו, שיתרמו את נקודת המבט ששייכת אליהם. אני מזדהה עם הצד הלאומי, נגיד. אני מזדהה עם הצד ההומני. אבל אני צריך להתחשב בזה שזה לגיטימי ונכון, ואני צריך, האומה כולה צריכה, החברה כולה צריכה, גם את האנשים שמתבוננים אחרת. לאט לאט אני יכול אפילו ללמוד להתבונן מנקודת המבט שלהם, ולראות מדוע הם אומרים כך. ולמה זה נכון? מנקודת המבט שלהם. ולמה כדי להיבנות בצורה אמיתית צריך את כל נקודות המבט, באופן שהם מתגוששים ביניהם, כמובן כל אחד מנסה לתרום את התביעה שלו, תביעה, לא פשרנות, לא כמובן טוב, כי מה שנכון גם להיות הומני, וצריך להיות ליברל, וגם אבל צריך להיות לאומי, אז סימן שלא לאומי לא חשוב, לא הומני חשוב, ושום דבר בעצם לא חשוב, לא כך. כל אחד לפי תכונותיו, לפי החוג שהוא גדל בו, לפי המשפחה, לפי הישיבה שבה הוא לומד, הוא מעצב נקודת מבט שאותה הוא צריך לדבוע. כל זה אני מדבר כשמדובר על החיים החיצוניים. Okay? יש תביעות שבאות מצד הקודש העליון, שזה עוד נראה. אבל עכשיו אנחנו מדברים על תביעות ששייכות לסדר החיים החיצוני. סדר הרעים החיצוני צריך להופעת שלושת הכוחות הללו בשלימותם, כשכל כוח אחד, כשכל כוח מסייע לחברו להופיע במידתו, ואז מתוך שלושתם תופיע האמת השלמה של החיים הלאומיים כפי שצריכים להיות, כפי שצריכים להתכונן פה בארץ. אז אומללים נהיה אם את שלושת הכוחות הללו נניח בפיזורם. פיזורם זה לעומת אחדות. במרידתם זה על זה, זה לעומת מה שכל אחד צריך לסייע את חברו לשכללו, במקום שכל אחד יבנה את חברו ויתרום את חלקו כדי שהשני יקבל את שיעורו האמיתי, במקום זה מורדים זה בזה. מה זה מורדים? שוללים. זה לא לגיטימי לחשוב ככה. מי שחושב ככה הוא פושע, עוכר ישראל, מזהם ומתנף את פני החברה הישראלית. זה לא דמוקרטי, זה לא לגיטימי, לא מוסרי, מפלצתי, שפע של ביטויים ששייכים לשיח והשיג הישראל. אז כשכל הכוחות, כשכל אחד מפוזר, מה הכוונה? כל אחד רואה את עצמו כשייך לכל המפה כולה. כל אחד צריך להכיר שעל פי תכונותיו הוא כנראה שייך לנקודת מבט אחת ממכלול נקודות המבט שצריכות לבנות את המציאות. ואם נקודת המבט שלו בלבד הייתה בונה, כנראה היינו מגיעים למצב לא טוב. לכן צריך אדם להיות מסוגל לא לשלול, לא לפתח בקרבו ביזיון, בוז. כן? לא, רציתי להגיד מילה בהטייה אחרת. כן? אבל אדם מפתח בוז כלפי נקודות מבט אחרות, כלפי ערכים אחרים. כשכל כוח במקום, זה לגיטימי שכוחות מתגוששים, אבל מורדים זה על זה, זה כבר יחס שהוא שולל את האפשרות של הדעה השנייה להיות חלק מן הבניין. במרידתם זה על זה, בחלקם כל אחד למחנה מיוחד העומדת כצר למחנה השנייה. את כל החלק הזה, כפי שכבר הערנו מקודם, מנסח הרב בלי להתייחס לכוחות הספציפיים שעליהם מדובר. וזה יכול ללמד אותנו כלל במלחמת דעות. ובמפגש עם דעות שונות. נכון שהמשך הפסקה הרב ידבר עכשיו באריכות על הכוחות שמרכיבים את הגושים המפלגתיים, את המפה הפוליטית ואת המפה החברתית, שאנחנו בעיצומם של המאבקים האלה גם נמצאים היום. אבל הדבר הזה, הכלל שהרב פרס לנו פה, הוא כלל גם בתוך בית המדרש פנימה, גם ביחס לדעות שונות שנמצאות בבית המדרש. וביחס לזה חשבתי ללמוד פה פסקה בעין היה שבת בעמוד 105, שבת ב' עמוד 105. אז רב, הגמרא אומרת כך: אמר רבי ירמיה, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים הנוחים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא מקשיב להם. זה מאוד קשה להיות נוחים זה לזה בהלכה. מלא באמונה, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, מה זה משנה. אבל בהלכה, אני סתם צוחק, באמונה אחת אחרת. בהלכה זה נפקא מינה להלכה. זה חושב שזה טריק, זה חושב שזה קשה. ואף על פי כן, מה, אין לך? מה, איך בסדר? אם אין לך. לא, הנה. זה, לכולם יש? יפה. שני תלמידי חכמים הנוחים זה לזה בהלכה, אף על פי שכל אחד פוסק אחרת. והאחרות המעשיות הן לא רק שונות, הן מנוגדות זו מזו. ולכאורה, מנקודת מבט הלכתית, כל אחד שולל בכל תוקף ובכל הוודאות את הדעה השנייה. אף על פי כן נוחים זה לזה, הקדוש ברוך הוא מקשיב להם. שנאמר, אז נדברו יראה השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע. מה זה נדברו יראה השם איש אל רעהו? אין דיבור אלא נחת, שנאמר ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלי. אז קודם כל הפסוק שמביאים לראיה, ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלי. איפה בפסוק הזה כתוב שאין דיבור אלא נחת? אולי ידבר עמים תחתינו, הכוונה אנחנו ידביר אותם, כמו שמדבירים מקקים, כמו שמדבירים אכברטולים, מדבירים. אז אולי זה, מה?
דבר זה מנהיג.
נכון? אז מה, מאיפה המקור?
מנהיג עמים
תחתינו, איך מנהיגים בטוח? נו, בכוח!
למה דיבור? דיבור בנקה.
מי אומר? אבל תביא ראיה מן הפסוק. כתוב ידבר עמים תחתינו, הוא לא תחת רגליהם. אבל מה הראיה מן הפסוק?
הראיה היא שבעתיד לבוא אנחנו לא נשתות על הגויים על ידי...
מי אומר? אתה כבר לומד אמונה ומתוסה לומד את הפסוק. אז הפסוק הזה הוא לקוח מלמנצר לבני כוח מזמור. אנחנו, לפחות האשכנזים, המספרדים, לא יודע, אומרים אותו לפני תקיעות. שבע פעמים, לפחות פעם בשנה אומרים את המזמור הזה שבע פעמים, אפשר לזכור פחות או יותר מה הוא אומר. המזמור הזה מתאר, כמו שכפיר אומר, לעתיד לבוא, ששלטונם של ישראל יהיה מתוך שעם ישראל יתנסה בגאונותו. לא מדובר שם מלחמה. כן? נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם. מדובר שכל העמים כולם מתאספים סביב עם ישראל, כי עם ישראל בגאונותו מתנסה. עד כדי כך שכל אחד מן העמים רואה שהוא שייך לחלקו, עניינו זה באיזושהי מידה לתרום להוציא לפועל משהו מישראל. כלומר, ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו, שם במזמור זה כשעם ישראל מתגלה בתור המרכז, האמת השלמה, שכל אחד מן החלקים, הכישרונות השונים, שכל אחד מן העמים הוא כאיבר שעניינו לגלות משהו מעניינו של עם ישראל. זה אפשר לראות שם בכל המזמור. כן, זה שער לתקיעת שופר, המלאכת השם, כמו שאנחנו אומרים בתפילות ראש השנה. עכשיו, איך עושים את זה בבית המדרש? שתלמידי חכמים נוחים זה לזה בהלכה. ולא מדובר פה רק שני רבנים מישיבת שערי חברון. אלא מדובר פה אפילו מבתי מדרשות שונים. אלה אומרים שצריך להגיד הלל ביום העצמאות, ואלה אומרים שלא להגיד הלל ביום העצמאות. אז זה צריך להיות אף על פי כן נוחים זה לזה בהלכה. אז אומר הרב כך, זה פסקה קצת קשה, בכלל הפסקות בעיני השבת בית קצת קשות, נלמד אותם לאט, אני מקווה שבהסברה בהירה. ההשכלה העליונה היא המגמה היותר עליונה של כל העסקים האנושיים בכלל וכל עסקי הרוחניות בפרט. כלומר, האמת הגדולה, העליונה שבה אנחנו צריכים להאמין, התודעה האמונית העמוקה, זו שקושרת אותנו בקשר האמיץ ביותר והדבק ביותר לאמת האלוקית. ההשכלה הזאת היא הנושא שכל מה שמתרחש בעולם הוא נועד כדי להביא אותנו אליה. זו אמת כל כך גדולה, שכשהיא מופיעה בעולם, היא גורמת שכל הענפים הרבים של פרטים ופרטי פרטים יתפלגו ממנה. כלומר, האמת הרוחנית העליונה היא כל כך עליונה, כל כך אינסופית, כל כך אמיתית, שכשהיא מופיעה בעולם, היא מופיעה במגוון עצום של פרטים ופרטי פרטים. וכל אחד, לפי תכונתו, לפי הדור המיוחד שהוא נולד בו, לפי המקום שהוא נמצא בו, לפי החברה שהוא גדל בה, לפי התכונות האישיות, לפי התכונות האנושיות שמעצבות את אישותו, לפי כישרונו, לפי תפקידו, פוגש חלק מסוים מן האמת הזו, וצריך להוציא אותה אל הפועל. הפרטים הם הולכים ומסתעפים, הולכים ומשתנים אחר כך בסיבוכם, לפי השקפותיו של כל אחד ואחד מהעוסקים בהרחבה הרוחנית. זאת אומרת, אנחנו בתורה, בהלכה וגם באמונה, עוד יותר בהלכה, עוסקים כבר בפרטים, לאור האמת העליונה, איך מתנהגים במציאות מסוימת כזו, איך האדם הזה צריך להתנהג. הפרטים הם כבר מאוד מאוד רחוקים מן הכללים, הם לאור הכללים, גם הכללים הם רחוקים מאוד מן הכלל העליון שמאחד את כולם. האמת היא לא אמת מעשית במובן הזה שהיא שייכת רק למציאות מסוימת, הרי כל העולם, כל מה שנברא בו, כל ההכרעות שצריכות להיות, כל צמתי הדרכים, כל האישים על הכרעותיהם השונות ותהפוכות חיים, כולם עוברים את המסע הארוך בדרך להופיע את האמת העליונה. והאמת הזאת, שהיא כל כך עליונה, היא כוללת מצבים שונים, הכרעות שונות, כל אחד לפי המעשה שלו, לפי האנושיות שלו, האישיות שלו, לפי הדור שהוא נמצא בו. ולפעמים, מתוך ההתפלגות, תיוולד ההתנגדות. מדוע תיוולד התנגדות? התפלגות בראשו של דבר, שלפעמים כך ולפעמים כך. למה תיוולד התנגדות? אנשים, כוחות, דעות שמתנגדות, דעות המתנגדות אחת לשנייה. כי כל אחד לפעמים צופה בצפייה אחרת, ולפעמים מנוגדת מצפיית חברו. ולמה זה כך? כמו שהרב מלמד אותנו בכמה מקומות. כי כדי שהאמת העליונה תופיע, היא צריכה שכל גוון יופיע במלוא עוצמתו, במלוא עניינו. כמו שרבינו הרב צבי יהודה מלמד אותנו איך להתייחס לפרשת אחי יוסף. כל עוד היינו שייכים לתקופת האבות, שבה אישיות אחת נשאה בחובה את כל המטען, את כל המגמה, את כל החזון, והיא הייתה צריכה לברר עצמה, כן? לברר עצמה, לבדל את עצמה מכל הקליפות שסבבו אותה, זה היה פשוט. אבל מה עושים כשהאמת הגדולה של יעקב, תיתן אמת ליעקב, צריכה להופיע כבר בעולם במציאות הריאלית, וכדי להופיע צריכה כוחות שונים, איברים שונים, תפקידים שונים. אז אם האיברים אינם מזהים את עצמם עדיין כשייכים לגוף אחד, כמו שאחי יוסף אמרו על מיטתו של יעקב בשעה שהוא עמד להיפטר מן העולם, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, כשם שבלבך אחד, כך בליבנו אין אלא אחד. נכון? אבל זה אנחנו מקבלים, כך אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים. כשאנחנו אומרים את המשפט הזה, שאמרו בניו של יעקב על מיטתו, אבל עד שהגיעו לשלב הזה, הם עברו הרבה מאוד תהפוכות. יש בני הגבירות ובני השפחות, יש בני לאה ובני רחל, יש יוסף לעומת כל האחים כולם. מציאות מאוד לא פשוטה. כי כשכל אחד מן האחים הוא קולט את האמת הגדולה של יעקב, אבל לפי נקודת המבט שלו, צריכה לעבור תקופה שבו כל אחד לא מבטל את עצמו אל הכלל, אלא תובע להופיע את הגוון המיוחד שלו, כי הגוון הזה נדרש לופת האמת, ואם הוא לא יופיע את עניינו, אז כל האמת ייפגע. כולם ייפגעו. כמו שבבית, שכינה שורה, כשאיש ואישה יש ביניהם, מצליחים לנהל חיים ביחד. אבל מה לעשות שהקדוש ברוך הוא ברא את האיש והאישה, כשכל אחד יש לו נקודת מבט שונה על החיים? מה שלזה חשוב, לזו תפל. ומה שלזו חשוב, לזה לא רלוונטי, תפל במעבלי העולם הזה. ומה יעשו האיש והאישה שצריכים לבנות ביחד את הבית? וכל אחד צריך להבין שאם הוא יוותר על עניינו, לא יופיע השלם. אבל גם אם הוא יתבוע להיות השליט היחיד, גם אז לא יהיה השלם. והוא צריך להיות אחד כזה שתורם את חלקו, אבל מסוגל לחיות בעולם כזה שמכיל גם מישהו מנקודת מבט שונה. עם שפה שונה, השקפה שונה, שיקולים אחרים, צרכים אחרים. אז כדי לבנות בית אחד, צריכים האיש והאישה להבין שהם איברים שונים בבית, שבו האמת היא כל כך גדולה שהיא צריכה לכלול גם את ההשקפה הזו וגם את של השקפה הזו. יש אנשים שכל עניינם לטבוע את הרצוי. תביעה שעלולה להיות דורסנית, אבל היא מאוד חשובה. תביעה שאפתנית גדולה, שלא מוכנה לבטא. ויש אנשים שעניינם לחיות את המצוי. לא להתפשר עם המצוי, אבל להתחשב במצוי. אלה שעניינם להתחשב במצוי, צריכים את התביעה הגדולה של הרצוי, כדי לא להתפשר, כדי לא לייצר, כדי לפתח את האמביציה, את השאפתנות להתקדם. אלה שיש להם תביעה גדולה של הרצוי, צריכים את אלה של המצוי, כדי להיות ריאלי, כדי לבנות את המציאות הריאלית. אלה צריכים את אלה. אלה שמתבוננים על כל העולם מבחינת השכל, צריכים את אלה שיודעים להתייחס להם מצד הרגש. ואלה צריכים את אלה. בית שמאי צריכים את בית הלל. אלה שמתבוננים מצד החסד, צריכים להתבונן מצד הדין. שמתבוננים מצד הדין, צריכים מצד החסד. כפי שכתוב בספרי חז"ל ראשונים ואחרונים. אז כדי להיות מסוגל, לעמוד בכל תוקף על המסקנה ההלכתית שלך, אבל להבין את התפקיד של כוחות אחרים במצב שאנחנו נמצאים בו, צריך להיות אחד כזה שהנושא שלו בחיים זה לא מה אני אומר עכשיו ביחס אל המציאות הקונקרטית, שזה מה שאני עוסק בבית מדרש, אלא הידיעה שהכל נעשה מתוך הקשבה לאמת מאוד גדולה שצריכה להתברר פה. כמו שהרב מנקודת מבטו 150 שנה, 130 שנה אחרי החרם הגדול של המתנגדים על החסידים, יכול לכתוב בעדר היקר, שאלה, גם אלה היו צריכים אחד את השני. החסידות הייתה נדרשת לאומה כדי לבנות בתוכה את השמחה, את הידיעה בחשיבות של כל יהודי, של כל פרט, וההתנגדות הייתה נצרת, והחסידות הייתה צריכה איתה עם מתנגדים, כדי שחס וחלילה לא יחרגו מעמידה, כדי שלא יצאו מחוץ למחנה. וההתנגדות הייתה צריכה את החסידות, והאומה הייתה צריכה את אלה ואת אלה. אבל בשעה שהחסידים והמתנגדים פרצו במאבקה, כל אחד שלל את השני באופן חריף מאוד. יש לפעמים שרק מתוך פרספקטיבה היסטורית, אחרי 100 שנים, 200 שנה, אפשר לראות את הערך של כל כוח. זאת אומרת הרב, מי שביסוד לימודו עומד את ההקשבה, כלומר, הידיעה, שהאמת העליונה הזאת, שאנחנו אולי לא עסוקים בה, לא הוגים בה, כי מה שאנחנו הוגים זה כבר לפי נקודת המבט שלנו, אבל זה משהו שאנחנו מסוגלים להקשיב אליו. כלל לדעת במעמקי ליבותינו, שמאחורי כל הפרטים שכל אחד מאיתנו תופס עמדה מסוימת, יש אמת אחת גדולה שצריכה את שלושת הכוחות, את הכוחות כולם, את הדעות כולם, כדי שתיבנה האומה כפי מה שהיא צריכה עכשיו. כן, זו ידיעה מאוד מרובבת, הרי אנחנו בשום אופן לא מסכימים עם חיים חילוניים. זה לא חושב שזה לגיטימי. יודעים להגיד כמה זה הרסני. אבל אנחנו יודעים גם לחשב בחשבונות עמוקים מאוד, ולא מן השפה ולחוץ, ולא בגלל שלא אכפת לנו. אף על פי שאנחנו יודעים את ההס שבזה, אנחנו יודעים למה זה נדרש להיות שקודם כל בונים בחול ואחר כך מקדשים. אנחנו יודעים למה זה בא, ולמה זה היה ניצח, ומה התפקיד של זה. וגם השיעור שצריך לתת לזה. לכן אומר הרב כאן, ההתנגדות וההיפוך בעצמם אינם כי אם חלקים, כלומר גם כוחות מתאגדים שונים, שניהם יכולים להיות חלקים של ההקשבה העליונה הכוללת כל. מקור החוכמה האלוהית, המושפעת בכל סעיפי התורה והחוכמה, לפי שינויי מקבליהם. כלומר, החוכמה האלוקית היא אחת, כשהיא מושפעת למקבלים שונים, היא מקבלת אופי שונה, כל אחד דוגל בדבר אחר.
למה זה לא עושה פלורליזם?
כי פלורליזם זה הלגיטימות שכל אחד להחזיק בעמדה שלו, כי אין אמת אחת. ופה יש אמת אחת שכולם מחויבים לה. פלורליזם זה לקבל כל, לתת גדול כל דעה כמו שהיא. כאן זה לא לקבל דעה כמו שהיא. זה שיש לתפקיד באמת, ועכשיו צריך לתקן אותה.
אבל למה שאני הולך עם האמת שלי, ואני יודע שיש מבט רחב, שהאמת שלי רק חלק מה...
כי התפקיד, כדי שהאמת תצא לפועל, אתה צריך להופיע את האמת כפי מה שאתה מקשיב אותה. זה התפקיד, ואם לא תופיע את האמת כמו שהיא, לא תופיע האמת האחת. וכשאנחנו מדברים פה על היכולת להיות נוח לשני בהלכה, זה לא לקבל את הדעה שלו בהלכה. זה לא להשאיר אותו כמו שהוא. אם אני חושב שזה לא נכון, אני צריך להיאבק על זה. אבל אני לא אשלול את קיומו. אני לא אסור לי להסכים שתהיה חילוניות. אבל אני צריך להיות עסוק ולפתח את המטען החיובי שלי, ולא להיות עסוק כל הזמן רק לקצוף ולשלול אחרים. כמובן, שכשמדובר בנפקמין על ההלכה, האם מותר לעשות כך וכך? לא, ודאי שלא. מי שעושה כך וכך עובר איסור. חמור מאוד, בשום אופן. ויכול להיות שגם באופן חינוכי יש דעות שנוציא עליהם את הקצף, כי אנחנו יודעים את ההרש שעלול לצאת מהם. ועל ידי שנקצוף עליהם, על ידי זה, הם יוכלו להיות בתביעתם האמיתית, יש איזה גרעין אמיתי שהם נושאים, הם יוכלו להיות חלק מן השיח הלגיטימי. אבל אם לא נשלול אותם, אם יתפשטו מעבר למידה שלהם, הם יהיו הרסנים. לכן נשלול אותם ולא ניתן להם מקום ונוציא את הספרים האלה מבית המדרש ולא יודעים בעוד מה נעשה. וצריך את גדולי הדור שיעשו את החשבון. מה אפשר לקרב ומה אפשר לרחק. זה לא פסקה שכל אחד אחריו יכול להוליד ממנה הדרכה מוסרית. שכל הדעות שנאמרות בחלל האוויר בבתי המדרשות השונים ומחוץ לבית המדרש, כבר אפשר להכניס אותם לבית המדרש ולעסוק בהם בתור דעה לגיטימית. לא, יש דעה. שאם באופן חינוכי יעסקו בה באופן בתור דעה לגיטימית, היא תחרוג מהגבול שלה. היא עלולה להוציא הרס. אז לכן עומדים המחנכים הגדולים, צדיקי הדור, והם מכריעים איך צריך להתייחס לכל דעה. אבל אנחנו יודעים שבאופן אמוני פנימי, כל דעה נושאת בתורה איזשהו גרעין של אמת. כמובן שאנחנו צריכים לאחוז בגרעין ולא להשאיר את הדעה כמו שהיא. צריך להילחם בה כפי מה שהיא. אבל באופן כללי, כשאתה רואה דעה שהיא חלק מן ההוויה, ואתה יכול מתוך מבט אמוני להשקיף ולראות מה התרומה שהיא תורמת, צריך לדעת איך לאחד את הכוחות ואיך כל אחד יסייע לחברו. ולא להניח אותם בפיזורם ובמרידתם זה על זה. לכן אומר הרב, עוד 3 דקות נקרא, על כן, לפי אותו הערך, שהאורה האלוהית הכללית שרויה היא בליבם של הדורשים בענפים המסתרגים. כלומר, אנחנו בבית המדרש דורשים את מה אנחנו לומדים, את הענפים המסתרגים, את הסעיפים ההלכתיים, את הדעות האמוניות, את מה שנלמד בבית המדרש שלנו. אבל אנחנו יודעים שכל אלה עניינם הם מתענפים מן ההוראה האלוהית הכללית, שהיא כדי להופיע את מה שנמצא בה, שזה הרבה יותר נשגב ממה שאנחנו לומדים, צריכה את תרומתן גם של הדעות האחרות, בין אם אלו דעות לגיטימיות שיכולות להיות כמו שהן, בין אם אלו דעות שצריכות רק כדי לבצר, רק כדי לסייג, רק כדי לעכב, רק כדי למעט את ההתפשטות הקיצולית של כוחות אחרים. ובזה תיוולד בלב יותר נחת רוח להשקפות המשונות ומתנגדות מההשקפות הפרטיות שלו. זה שלב ראשון, נחת רוח. שלב שני, אחרי נחת רוח, סובלנות, קוראים לזה, לא קצף, לא ראייה צרה. שלב שני, ידע איך להשתמש בהרכבה של הדברים היותר מנגדים. כלומר, אפילו הדעות היותר קיצוניות, זו ביחס לזו, הוא ידע איך להרכיב אותם באופן אמיתי, כדי לבוא על ידם אל ההוראה האלוהית הכללית שהיא חבויה בכל הפרטים כולה. אי אפשר לעשות את זה מתוך רדידות מחשבה, מתוך חוסך אחריות אמונית. אבל על ידי שהוא מוליד בקרבו את התכונה של הנחת רוח, על ידי זה, אחר כך, בשלבים יותר מאוחרים, הוא יכול לבוא לידי ההרכבה, של שיטות שונות, כוחות שונים, נקודות מבט שונות, איך להרכיב מהם את האמת העליונה שמופיעה בכולם. אחרי שם שהמידה העליונה הזאת, טוב, נראה לי כבר שימשיך פחות נוכל, אז רק אנחנו נקרא שוב את מה שאנחנו התייחסנו אליו פה בפסקה. אומר הרב, באמת הכוחות מוכרחים להיאחד אצלנו. לסייע כל אחד את חברו ולשכללו. ובמה, לפחות, שיבצר כל אחד מהם, יבצר הכוונה, יעקב, ימעיט, יסייג, כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להבין בצורה מקולקלת, כשלא יסויג דרכו. ככה הכוחות צריכים להיות. ומללים נהיה, ומללים זה כמו חסרי חיים, מדולדלי חיים. נניח, אם את הכוחות הללו נניח בפיזורם, עוד יותר קשה במרידתם זה על זה, ובחלקם כל אחד למחנה מיוחד. במקום לראות אותם ככוחות שונים שמרכיבים מחנה אחד, נוצר מבט כזה שמתבונן על כל כוח כמחנה כשל עצמו, וכאילו נוצר פה שני עמים, שלושה עמים, שני עמים, כבר כמעט אין לאומיות חילונית. אז כאילו יש שני עמים. זה נורא, אומר הרב. בחלקם כל אחד למחנה מיוחד עומד כיצר למחנה השני. הקודש, האומה, האנושיות, אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם שלנו, של כל אדם, בעצם צורה שהם מורכבים מהם, זה כבר נראה בפעם הבאה ברשותו. Thank you.